אפגניסטן לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על האופיום, נקודה. כתבתה של איילת שני, קורא איתן רץ, מתוך הארץ, מתאריך 6 בינואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. תציג את עצמך. ההתמחות שלי היא ביחסים בינלאומיים. בדוקטורט שלי עסקתי באופן שבו השתלבה המלחמה בסמים, במדיניות החוץ והביטחון של ארצות הברית ושל האיחוד האירופי. כיום אני בעיקר מתעניין בקשרים בין סמים לפוליטיקה, ומשתף את התובנות שלי בבלוג "עשבים שוטים" ובפודקאסט. מה אפשר ללמוד על מדיניות חוץ וביטחון מהמלחמה בסמים? מדיניות, ובכלל יחסים בינלאומיים, הם תוצאה של תמהיל של הגורמים. מדיניות הסמים הבינלאומית מייצגת, בסופו של דבר, את מאזן הכוחות הבינלאומיים. אם נניח שסמים היא המחלה של האנושות, ויש כל מיני דרכים להתמודד עם המחלה הזאת, הרי שהקו שמובילה ארצות הברית, כמדינה הדומיננטית בזירה, הוא של מלחמה חסרת פשרות בסמים, מאבק שממוקד בעצם בסימפטומים, ולא במקורות הבעיה. כתבת סדרה ארוכה של טקסטים על האופיום באפגניסטן. למה דווקא אפגניסטן? כי היא מייצגת את כל הקונפליקטים והבעיות של מלחמה בסמים. כאשר ארצות הברית נכנסת לאפגניסטן, היא בוחרת במדיניות המסורתית הזאת, לעצור, להפליל, לייבש, לאכוף. ממש מיליטריזציה של המאבק בסמים. היא עושה זאת בשל ההנחה השגויה שהמלחמה בסמים תאפשר לה לחסל את הטרור ולבסס באפגניסטן דמוקרטיה יציבה. אבל המלחמה בסמים באפגניסטן סותרת את המלחמה בטרור. הם היו צריכים לבחור ביניהן או טרור או סמים. למה? המלחמה בטרור דורשת שיתוף פעולה של האזרחים. בין אם זה ביכולת שלהם לא לשתף פעולה עם היריב שלך, במקרה זה הטליבן, ובין אם זה באיסוף המודיעין. לא לחינם אחד הנכסים הגדולים ביותר של ה-CIA באפגניסטן היה אחיו של נשיא אפגניסטן, שהיה סוחר סמים גדול. אי אפשר לגדוע את מקור לחמם של רבים מתושבי המדינה, לא להשקיע באלטרנטיבות של בריאות, חינוך ורווחה, ולצפות שזה יצליח. במשך כל השנים שבהן ארצות הברית שעתה באפגניסטן, היא רדפה את מגדלי וסוחרי האופיום. כל ממשל בדרכו, בוש ריסס את כל אפגניסטן והרעיל את השדות שלהם, אובמה ניסה ללכוד מבריחים גדולים ולתת מענקים לאיכרים שיגדלו גידולים אחרים, טראמפ הפציץ מעבדות. התוצאה של המדיניות הזאת הייתה שהם פשוט דחפו את אזרחי אפגניסטן לזרועות הטליבן. הם לא הבינו עד כמה אפגניסטן תלויה בתעשיית הסמים שלה, וכשאני אומר תלויה, אני לא מתכוון לשלטון או לרשויות, אלא לאוכלוסייה עצמה, לאזרחי המדינה. כן, 80 או 90% מהכלכלה באפגניסטן הם כלכלה אגררית, חקלאית, מתוכה האופיום תופס נתח נכבד, אין מקורות אחרים. לאפגניסטן אין כמעט זכות קיום בלי תעשיית הסמים והתעשיות הנלוות אליה. אבל איך ייתכן שמקבלי ההחלטות לא הבינו את זה? היו הרבה חוקרים, יועצים ואנשי שטח שטענו בתוקף שזו מדיניות שגויה. היו הרבה מתנגדים, אבל מדיניות היא לא תמיד הגיונית. בסופו של דבר היא גם תוצר של אינטרסים, פוליטיקה בירוקרטית, תפיסות תרבותיות ומלחמה של נרטיבים. כדי להבין את אפגניסטן, צריך לנקות את הנרטיבים והמיתוסים שהתקבעו לגביה. מדהים לראות עד כמה אנשים אינטליגנטים ומנוסים הלכו שבי אחר הנרטיבים האלה. לא יכלו להתנתק ממדיניות כושלת בגלל כל מיני אילוצים. לאילו נרטיבים אתה מתכוון? קודם כל, המיתוס שהטליבן הוא ארגון פבלו אסקוברי שעושה מיליארדי דולרים מתעשיית הסמים. זה פשוט לא נכון. החוקר דייביד מנספילד מדבר על כ-30 עד 50 מיליון דולר בשנה מכל תעשיית הסמים כולה. הוא מנתח ומסביר שזה פשוט בלתי אפשרי להגיע לסכומים גדולים יותר, כי אם הטליבן יעלה את המיסים על האופיום, הוא יהפוך לבלתי רווחי עבור המגדלים והסוחרים. הנרטיב השני קשור גם הוא לכסף. יש תפיסה שלפיה המעורבים בתעשיית הסמים הם כולם אנשים עשירים שמרוויחים הרבה כסף. אבל לפחות בתוך גבולות אפגניסטן, הרווח של העוסקים בסחר האופיום עלוב עד מגוחך. של כל העוסקים, ידוע שחקלאים מרוויחים מעט, אבל מה לגבי סוחרים? שרשרת הערך מורכבת מחקלאים או מגדלים, הסוחרים שקונים מהם והמבריחים. גם בשנה טובה, ו-2022 אמורה להיות כזאת, הרווח שלהם קטן. הסוחר קונה מהמגדל קילו אופיום ב-50 עד 70 דולר, ומוכר קילו כזה ב-100 עד 120 דולר. אלו המספרים. זה רווח נקי? לא, ממש לא. הסוחר משלם למגדל, למבריח שמבריח את החומר בתוך אפגניסטן, מס לטליבן ומס למשטרה, ואז למבריחים, שמבריחים את החומר מחוץ לגבולות המדינה ולמשמר הגבול האיראני או הפקיסטני. בסוף הוא מרוויח משהו כמו 10, אולי 20 דולר לקילו, בשביל פעילות מסכנת חיים. צריך גם להביא בחשבון שההברחות הן בקנה מידה קטן יחסית. לא מדובר במאות קילוגרמים. אולי נלך רגע אחורה בזמן. תסביר איך ומתי הפכה אפגניסטן לבירת האופיום של העולם. בפוליטיקת המלחמה בסמים יש מונח שנקרא אפקט הבלון. הרעיון הוא שהביקוש לסם, לא משנה איזה, הוא קבוע. כשמפעילים אכיפה או כל סוג של מחסום אחר, הביקוש לא נעלם, אלא זורם למקום אחר. בשנות ה-70, אפקט הבלון הניע את עיקר הייצור העולמי מדרום-מזרח אסיה לאפגניסטן, שהייתה זירה של המלחמה הקרה. ככל שהמלחמה בסובייטים קראה את המדינה והרסה את התשתיות ואת יכולת הקיום בה, כך הפך האופיום למקור קיום כמעט יחיד. נוצרה תלות מוחלטת בין האוכלוסייה לגידול הזה. באמצע שנות ה-90, אפגניסטן כבר מתייצבת על במת העולם כספקית של 75%, ויש גם הערכות שהמספר האמיתי הוא 90% מתפוקת האופיום הבינלאומית. למה דווקא אופיום? למה זה קשור? לטופוגרפיה? לאקלים? לוודאות. אופיום הוא גידול יחסית ודאי, גם בתנאים קשים ומניב תוצרת. כי הפרגים הם כמו גידול בר? לא. הם דורשים הרבה דשן והרבה השקיה. יותר נניח מגידול חיטה, אבל בניגוד לחיטה, אין סיכון. תהיה תוצרת, בוודאות. עוד יתרון אדיר של האופיום הוא הקומפקטיות שלו. לא צריך עכשיו להתחיל לשנע טונות של עגבניות נניח, ממקום למקום. כמה קילוגרמים מספיקים. ואם לא מצליחים למכור אותו, אפשר לאחסן. אפשר לייבש או לאחסן אותו ולחכות לשעת כושר. בקיצור, מבחינת החקלאי, בסביבה שהיא כל כך לא ודאית, כשהתשתיות הרוסות, כשהמצב כל כך נפיץ כל הזמן, כשאתה לא יודע אם תהיה בכלל דרישה לגידול מסוים, אז אופיום זה ללכת על בטוח. לאופיום יש עונות? הזריעה מתרחשת בתחילת החורף, אוקטובר עד דצמבר. במרץ, אפריל, כשהפרגים מלבלבים, מתחילה עונת החליבה. עוברים פרח פרח, ופוצעים בסכין את הקטרח שלו. כשהנוזל שהוא מגיר, מין חלב או שרף, מתגבש, מגרדים אותו. את השרף עוגרים במין פינקות כאלה, ומזה מכינים את מה שנקרא עוגת אופיום, או האופיום הרטוב. השלב הבא הוא לייבש אותו, או בשמש או בבישול על מין מחבטות כאלו, בבחישה איטית ועדינה. את האופיום היבש אפשר לעשן כמו שהוא, או לאבד למורפין ולהרואין. לרוב החקלאי לא יתעסק בייבוש, אלא ימכור את האופיום הרטוב. נדרשות הרבה ידיים עובדות, אני מניחה שגם זה רלוונטי להיקף התעשייה. תעשיית האופיום מצריכה ידיים עובדות פי 5 מאשר חיטה למשל. גם הייבוש דורש הרבה עובדים. הגידול הזה הוא מה שנקרא labor intensive. פקטורים רבים תורמים לפופולריות של האופיום, אבל איך ייתכן שזו האופציה היחידה? אפגניסטן היא מדינה עשירה במחצבים, יש הערכות שלפיהן שוויים הוא כטריליון דולר. זה נכון שיש לה מחצבים, אבל קשה להגיע אליהם, או להוביל אותם, כי אין דרכים ואין תחבורה. הסינים השקיעו בעבר במכרות נחושת, רק כדי לגלות שאין דרך בטוחה להוביל את הנחושת. אפגניסטן היא מדינה רקובה, מושחתת, אין תשתיות, אין כלכלה, יותר ממחצית אזרחי המדינה מוגדרים בסכנת רעב אקוטית. האבטלה נוסקת, אין להם שום תעשיות מעבר לחקלאות. הם מייצרים ומייצאים קצת פחם. הם מכרו קצת צנוברים לסין. זהו, אין מקורות קיום אחרים. זו מדינה מפוררת, שהתרגלה להסתמך על תרומות מהמערב. לא התפתחה שם כלכלה שמבוססת על אדנים אמיתיים. תעשיית הסמים האפגנית היא זו שמקיימת את האפגנים. אין להם משהו אחר. מה הם יעשו? איזו חברה מחול תיכנס למדינה שאין בה משילות? שכדי לעשות בה עסקים אתה צריך לשלם לשרשרת שלמה של מושחתים. זה כך גם ברבות ממדינות אפריקה. והמשקיעים נכנסים לשם, ואף מנצלים את חוסר היציבות לטובתם. כדי שמשקיעים זרים ייכנסו למדינה, צריך מידה מסוימת של משילות, גם אם היא סופר מושחתת. האמריקאים ניסו במשך שנים למשוך משקיעים לאפגניסטן, כמעט ללא הצלחה. אפגניסטן כל כך מפורקת, שגם אם השלטון בקאבול הבטיח לך כמשקיע תנאים מסוימים, או זיכיון על משאב מסוים במקום מסוים, זה ממש לא מחייב או מעניין את המושל המקומי באותו אזור. אפגניסטן מעולם לא הייתה מדינה במובן המוכר לנו, כלומר, מקום עם שלטון מרכזי, אלא הרכב של שבטים, שלכל אחד מהם שלטון מקומי, והטופוגרפיה מכתיבה מין ניתוק ביניהם. אפשר להשוות את אפגניסטן למדינות שגם בהן יש כלכלת סמים מפותחת, כמו נניח קולומביה ומקסיקו? יש מונח שנקרא נרקו סטייט, מדינת סמים. כלומר, מדינה שכל מערכות החיים מושפעות בה מהעיסוק הנרחב בסמים. אפגניסטן היא כזו, וגם קולומביה ומקסיקו עלולות לפרקים לגלוש לשם. העניין הוא שבניגוד לאפגניסטן, הכלכלה שלהן לא תלויה בתעשיית הסמים. הן נשענות על סקטור אנרגיה כי הן יצואניות נפט ופחם, ועל שלל תחומים כלכליים אחרים, תקשורת, תיירות, חקלאות, תעשייה מפותחת יחסית וכו'. המקרה של הכלכלות שלהן לא דומה לאפגניסטן, שתלויה כמעט לחלוטין בתעשיית הסמים. אבל האופיום הוא סיבה או תוצאה. מה היה קורה אם הוא לא היה קיים? אין לדעת. ייתכן שבלעדיו המצב היה עוד יותר גרוע. איך בונים כלכלה במדינה שאין בה משילות כלל, עם רמות נבערות מטורפות, מאבק פנימי אלים ומתמשך, וטופוגרפיה שקופה ניתוק בין חלקי המדינה? ואם אפגניסטן היא אכן נרקו סטייט, כפי שאתה טוען, מהי המשמעות? מהן ההשלכות? כלכלת הסמים משפיעה על כלל המצב החברתי והכלכלי. היא הספקית הגדולה של עבודה, ורמות האבטלה תלויות בה. רמות המחירים הכלליות תלויות בה, כי היא ספק עיקרי, אם לא בלעדי, להכנסת מטבע זר. יש שלל תעשיות נלוות לאופיום, שגם אותן צריך לשקלל פנימה. כל מי שמוכר או מתחזק חומרי גלם וציוד חקלאי, כל מי שקשור להובלה או לשינוע, אפילו הבנקים ושירותי הביטחון. כלכלת הסמים גם מכתיבה, בעצם, יחסים חברתיים ופוליטיים, כי העוסקים בה מקבלים שירותים מפקידים, שוטרים ופוליטיקאים. מקבלים שירותים? הם משלמים שוחד. זה לא שוחד. אנחנו מסתכלים על זה בעיניים מערביות. באפגניסטן השוטרים והשלטון המקומי הם ספקי שירותים, שמקבלים תשלום עבור השירות שלהם. השירות הוא הגנה, הבטחה שהסחורה שלך תעבור בשלום בשטח שלהם. זה חלק מהמחיר של לעשות עסקים באפגניסטן, וזה קיים בכל מערכות החיים. החקלאי משלם לשוטר, למפקד הטליבן המקומי, ו/או למושל המקומי, ואלה משלמים למפקדי המחוזות כדי שיתאימו את האכיפה לצרכים שלהם. זה מעגל. אנחנו קוראים לזה שוחד, אבל זה בעצם סוג של דיאלוג מתמיד על עלויות ועל תנאים. בואו נדבר על מערכת היחסים המורכבת בין הטליבן לתעשיית האופיום. יש מיתוס שתחת הטליבן, בכהונתו הראשונה, עד הפלישה האמריקאית ב-2001, אפגניסטן חיסלה את תעשיית האופיום. זה מיתוס שיש בו גרעין קטן של אמת. בשנת 2000, המנהיג האפגני מוחמד עומר הוסיף פתווה שאוסרת גידול וייצור של אופיום. במשך שנה, אכן לא ייצרו אופיום, והייתה קריסה. לא ברור עד היום למה הם עשו את זה. יש תיאוריות שנעות ממניפולציה על המחירים, לבין ניסיון של כל מיני גורמים למצוא חן בעיני המערב ולצמצם את הסנקציות. החרם הזה הופסק כשהטליבן סולק מהשלטון. במובנים רבים הדבר הכי טוב שקרה לתעשיית האופיום באפגניסטן הוא הפיגוע במגדלי התאומים. האמריקאים פלשו לאפגניסטן, כוננו שם ממשלה, ותעשיית האופיום חזרה לסגסג. עד 2004 האמריקאים גם לא משקיעים יותר מדי מאמץ במלחמה בסמים. וכשהם מנסים זה לא אפקטיבי? ממשל בוש הביא לאפגניסטן את מי שהיה השגריר בקולומביה, ויליאם ווד, והוא הציע אסטרטגיות כמו להשמיד ולבאר את שדות הגידולים. ממשל אובמה הפסיק את המדיניות של הבערת השדות, וניסה להתמקד בחיסול או לחידה של מבריחים. המחשבה הייתה שאם יתפסו את אסקובר האפגני, כל הרשת יתפרק. אבל האסטרטגיה הזאת כושלת, כי פשוט אין רשת כזו. אי אפשר לפרק או לשלוט בדינמיקה של סחר האופיום, כי אלו לא מבנים היררכיים של פשע מאורגן, זה טלאים על טלאים. בתקופת אובמה ניסו גם מהלכים אחרים, כמו להמיר את גידול האופיום בגידול חיטה. הייתה תוכנית כזו. האמריקאים שפכו שם כמויות מטורפות של כסף. הם נתנו מענקים לחקלאים שלא יגדלו אופיום. הם מימנו זרעים וציוד, אבל די מהר זה הפך לעוד מתגרת שחיתות. הממשלה האפגנית העבירה את המשאבים שקיבלה מהאמריקאים למושלים המקומיים, שהעבירו אותם, כמובן, למקורבים שלהם. החקלאים שכבר הצליחו לגדל חיטה, התקשו לשנע ולמכור אותה. התוכנית קרסה. כשטראמפ עלה לשלטון, הוא מחליט שהוא מסוגל לדבר עם הטליבן. הוא סבור שהוא יצליח להביא אותם לשולחן המסע ומתן. בעולם המושגים שלו יש שתי דרכים להכניע את היריב. לעשות עסקה או להיות אלים. לרוב הוא בוחר בשתיהן, בו זמנית. שבוי בנרטיב שהטליבן עושה מיליארדים מהסמים, הוא החליט לפגוע במקורות הכלכליים שלהם. כמו במקורות זיקוק הנפט של דאש. הוא החליט להפציץ את כל מעבדות הסמים, בצעד שהוא באמת אחת ההחלטות המטופשות, בשורה ארוכה של החלטות לא חכמות מדי. מעלים מטוסים שהעלות לשעת טיסה שלהם דמיונית, טילים שהיום לא רוצים לשלוח לאוקראינה כי זה יקר מדי, ומשתמשים בכל זה כדי להפציץ בקתות בוץ ריקות. מה זאת אומרת ריקות? למה? כי הם מסתמכים על חיישני חום, אבל עד שמרימים את המטוס כבר אין שם אף אחד. יורים טילים ששוויים מיליונים על בקתה ריקה או כזו שיש בה, במקרה הטוב, כמה קילוגרמים של אופיום. דווקא ביידן, עם כל הביקורת עליו, החליט לחתוך. גם כסגן הנשיא של אובמה, הוא רצה לצאת מאפגניסטן. הוא הוציא את החיילים ונתן לממשלה הזדמנות להפוך לממשלה אמיתית. הם כמובן לא הצליחו. הכל שם היה כל כך רקוב ומושחת. ההשתלטות המחודשת של הטליבן על אפגניסטן קשורה גם היא לאופיום. ההשתלטות הזאת היא בין היתר חלק ממארג של בריתות שהטליבן יצר במשך שנים עם השליטים המקומיים. כוח של 70 אלף איש, חזק ככל שיהיה, לא יכול לקחת שלטון בכוח הזרוע. הטליבן לא נלחם כדי לפלס את דרכו לשלטון, אלא זכה בו בגלל העברת הנאמנויות של אלו שהבינו שהאמריקאים בחוץ, ושהממשלה האפגנית לא תצליח למלא את הוואקום השלטוני. ככה הטליבן עבר מחוז מחוז, עיר עיר, ניהל מסע ומתן עם המושלים המקומיים, וסיכם על תנאים. כשאמרו עוד מחוז נפל, הוא לא נפל בכוח הלחימה. הטליבן פשוט הצליח להגיע לסיכום עם המחוז הזה. זה התחיל בעצם הרבה קודם. כשהאמריקאים והממשלה האפגנית שהם כוננו החרימו לחקלאים את האופיום שלהם, הטליבן היו שם עבורם. הטליבן הגיעו לחקלאים האלה ופיצו אותם. הם תלו בשווקים שלטים וביקשו מהאוכלוסייה שתיתן להם מידע מי מחרים ואיפה. כך הם אספו מודיעין מהציבור. קנו לבבות ומוחות. הם אמרו בעצם, האמריקאים והממשלה לוקחים לכם, אנחנו נגן עליכם. נדאג שהאופיום שלכם יגיע בשלום לגבול וניקח על זה עמלה צנועה. מס ג'יהד. כלומר, בזה שאתם מגדלים ומוכרים את האופיום, אתם גם משרתים מטרה אידיאולוגית. זה בשם האל. ובזאת פתרנו את האיסור הדתי על האופיום? מתאימים את האידיאולוגיה לצרכים הטקטיים. בשביל כסף תמיד אפשר להתגמש? אכן, אבל צריך להבין גם שלצד הרווחים, האופיום מטיל על הטליבן מגבלות פוליטיות, חברתיות, כלכליות. כן, הם צריכים לשמור על איזון הדין. כמו שהסברת קודם, אם הם יעלו את המיסים, האוכלוסייה תקרוס. אם הם יאסרו על האופיום ויקיימו את הצו הדתי, הם יקרסו. לכן יותר קל להם להחליט שהם אוסרים על נשים ללמוד באוניברסיטה. כי המחיר הוא שנשים ישבו בבית. מבחינתם זו כמובן לא בעיה. אבל לא לאפשר לאנשים להתפרנס באמצע משבר כלכלי כשחלק גדול מהאוכלוסייה רעב ללחם, זה הרסני. הם לא יכולים להרשות לעצמם לצאת נגד תעשיית הסמים האפגנית. הם לא יכולים להסתכן בלקומם את העם נגדם ולגזול מעצמם את מקור הרווח הזה. אבל הם מפרסמים שלל הצהרות על מלחמתם בסמים. יש פער עצום בין ההצהרות שסמים זה אסור וחרם לבין המדיניות בפועל. הטליבן לא באמת נלחם בסמים. מפעם לפעם הוא מודיע על חרם מתוקשר שמיועד בעיקר לאוזניהם של דוברי האנגלית. אם בוחנים את האיסור לעומק, רואים שהוא לא מסונכן עם עונות הזריעה והחליבה. בשורה התחתונה, הם לא עשו כלום לגבי עונת החליבה של 2022, ונתוני התפוקה מצביעים על כך. קראתי הצעה להפוך את אפגניסטן ליצרנית אופיום למטרות חוקיות, כמו בריטניה. כן, למכור את האופיום לתעשיות הפרמצטיות. זו הצעה שעולה מפעם לפעם, אבל זה לא פתרון. זה לא ייצר את אותה רמת הכנסות, אם בכלל, ולא סביר שיעלים את ההסתה לשוק הלא חוקי. כמה אופיום צריך בעולם? מה יש לעשות עם 6,000 טון כל שנה? לכאורה יגיעו עם הטליבן להסכם על גידול חוקי, ויאסרו גידול לא חוקי. אבל מי יקנה את כל זה? ובאיזה מחיר? ומה עם כל שאלות ההכרה בטליבן והמגע עמו? אני לא רואה איך ישכנעו חברות תרופות ללכת לעשות עסקים באפגניסטן. אפגניסטן היא מקרה מיוחד, אבל גם כמקרה מיוחד אפשר ללמוד ממנו על האופן שבו הטיפול בסמים רק מצד ההיצע הוא חסר הערך. הנרקומנים לא ייעלמו אם לא יגדלו אופיום באפגניסטן. השווקים הגדולים להרואין אפגני הם באיראן, רוסיה ואירופה רבתי. קראתי דוח מרתק שהגיע לדיון בפרלמנט הבריטי ועסק בתרחיש של מחסור באופיואידים בשוק האירופי. המסקנה הייתה שמחסור כזה יוביל לצריכת תחליף. התחליף שאנחנו מכירים ממגפת האופיואידים בארצות הברית יהיה פנטניל. אופיואיד סינתטי חזק פי 50 עד פי 100 ממורפין. המשמעות הגיאופוליטית של קריסת כלכלת האופיום באפגניסטן היא גם מעבר לסמים אחרים, גרועים יותר, וגם קריסה של אפגניסטן לתוך אסון הומניטרי. הרעב יחריף, העוני יחריף, מלחמת הקיום תקצין. לטליבן לא תהיה דרך לקיים את מארג הבריתות הפנים אפגני. קרוב לוודאי שתפרוץ מלחמת אזרחים, כמו בשנות ה-80. אפגניסטן לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על האופיום. נקודה. אפגניסטן לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על האופיום נקודה, כתבתה של איילת שני, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.